Colin, you going? לא דיברנו על גדעון, למה יש לי בראש?
לא דיברנו על גדעון.
אז למה יעל עושה רצון בעלה? בואו תישארו בקושייה. בואו תישארו, נתחיל עם פרק רב, פרק גדעון. אם זה קושייה ממוקדת, נקודתית, מותר לה, נכון? יש לה הרבה דברים שלא נגעתי. ויעשו בני ישראל הרע בעיני אדוני ויתנם אדוני ועד מדיין 7 שנים. אומר רש"י, עד כאן נאמר ויוסיפו בני ישראל ויעשו הרע. פה לא כתוב ויוסיפו. עד כאן נאמר ויוסיפו שהיה נצבר חטא על חטא. אבל בשירה זו נמחה להם כל אשר עשו. ועכשיו מתחילים לחטוא, כך נדרש באגדת תהילים. בסדר? זאת אומרת, נעביר את זה לשפה שלנו, שבנינו קומה. עכשיו אנחנו מתחילים לבנות קומה חדשה. עד עכשיו יוסיפו לחטוא, פרשו דבר שיש קומה שעוד לא קנינו, ואנחנו שלבים באותו מהלך. לכן זה הוסיפו לחטוא, עוד לא תיקנו משהו בצורה שלמה. באה שירה וחיפרה על הכל, יש משהו שהוא מאחורינו, ועכשיו פנינו נוסעות לקומה הבאה. וזה ממילא משליך אור על כל מה שאנחנו נלך לחפש בתוך הפרק הזה. ותעוז יד מדיין ישראל, בני מדיין עשו לבני ישראל את המנהרות אשר בהרים, את המערות ואת המצדות. אומר רש"י, מנהרות מתמורית, ובלשון לעז, ועל שם שעושים בהם האור קטן במקום שאין עיקר, קוראן מנהרות. זה לא העברית שלנו, העברית שלנו, ההבדל בין מנהרות למערות, אז אני חושב שמנהרה זה משהו מלאכותי, נכון? חפירה. ומערה זה משהו טבעי, כמדומני שככה זה בעברית שימינו. בלשון התנ"ך מסביר רש"י, מנהרה היא מלשון נהור, אין באור, בקיצור. מתמוריתא, זה משהו, מתמוריתא זה תמירין, גניזין, משהו נסתר, שעושים בהם מאור קטן במקום שאין ניכר. זאת אומרת, זה מנהרות, מערות תת-קרקעיות כאלה, שאין, מערה רגילה מזהים את הפתח שלנו בחוץ. רואים... לא, של מערה, פעור, בצל ההר, רואים את זה מרחוק, בפנים חושך. מנהרה לא רואים, זה נסתר. וכדי שייכנס אור עושים, ולשון רש"י, מאור קטן במקום שאין ניכר, בסדר? אז קודם כל הם נסו את המנהרות אשר בערים, אחרי זה את המערות, המערות כבר לא היו בערים, נכון? אחרי זה את המצדות, מה זה מצדות לפי רש"י? על שם שעושים ביערים על ידי הפלת אילנות סביב סביב. שלושה דברים עשו ישראל מפני מדיין. נתחיל בסדר הפוך. מצדות זה להפיל ערמות של עצים, ואתה מוגן על ידי ערמות של העצים. מערות אתם יודעים מה זה, והדבר השלישי זה בהרים, זה גם רחוק, ככה נשמע, וגם משהו הרבה יותר נסתר. אני בכוונה אמרתי הפוך, כי הסדר העצמות הפוך, נכון? מפני מדיין עשו קודם כל, ההגנה של העצים האלה היא הגנה מאוד חלקית. אתה לא יכול להחזיק עמדה נגד מתקפה רצינית כשאתה מוגן בכמה גזעים שמפילים לך מסביב, נכון? אז יכול להיות אחרי זה יכול להיות שאתה הולך להתחבא במערות. גם מערות לפעמים לא מספיקות, אז אתה הולך למנהרות. יש לנו פה הרבה מנהרות באזור בית ג'וברי, נכון? של מיוחסים ל... בר כוכבא, כי מצאו בהם כל מיני מטבעות ותעודות מימי לוחמי בר כוכבא. כי אז הגיע הזמן כזה שהיה צריך להתחבא מפני הליגיונרים, מפני הליגיון הרומאי, ולא הייתה ברירה. אז התחפשו במקום כזה, אתם מכירים, זוחלים הרבה, נראה איזה פתח קטן, ומאחריו רשת סבוכה שלמה. הגיוני מאוד את המנהרות האלה חפרו כבר בימי גדעון, ולא חיכו לבר כוכבא מתיישב מנהרות שקודמות לו ביותר מ-1,500 שנה. לא. וכמעט 1,000 שנה מנהרות עתיקות שקודמות לבר כוכבא. אבל למה הסדר הזה הפוך? מפני מדיין עשו להם בני ישראל, הסדר הזה אומר משהו. בואו נמשיך. למה בני ישראל עושים מנהרות, מערות ומצדות מפני מדיין? כי והיה עם זרע ישראל ועלה מדיין ועמלק ובני קדם ועלו עליו. ויחנו עליהם וישחיתו את יבול לארץ את בואכה עזה ולא ישאירו מלחה בישראל ושה ושור וחמור. כי הם ומקניהם יעלו ובאו כדי הרבה לרוב עליהם וגמליהם אין מספר. ועבור בארץ לשחטה. מדיין הם בדואים, הם נוודים, נוודי המדבר. ויש להם תרגיל נורא מצחיק, שיטה נורא טובה. הם רוצים אוכל, אז הם נותנים לעם ישראל להיות חקלאים טובים. עם ישראל זורח, אורש ומשקיע, ובדיוק כשהתבואה בשלה, אז הם באים לקטוף אותה. הם באים לקטוף, זה שיטה שהיא מוצלחת, אז הרבה אנשים היו עושים את זה, נכון? למה לך לעבוד קשה כשהשכן שלך מוכן לעבוד קשה? הבעיה שהשכן שלך בדרך כלל לא מסכים, נכון? אם מישהו עבד קשה, אז הוא לא מסכים שיעשו לו את זה. אז למה עם ישראל מסכים? עם ישראל לא מסכים, עם ישראל אין ברירה. כי הם ומקניהם יעלו ועולהם כבר כדי הרבה לרוב. הרבה זה הרבה, הרבה קטנים כאלה, אבל פה זה הרבה גדולים כאלה. להם ולגמליהם אין מספר, אין מספר, זה אין סוף. אי אפשר לספור אותם. זה מסות אדירות של עשרות אלפים, לא יודע, אין מספר, שדוארים גמל ורוכבו למלחמה, והם שוטפים במסות אדירות ואין מה לעשות. מה אפשר לעשות? להתגונן? אי אפשר להתגונן. תרוג 100, 200, 1,000, 2,000, זה טיפה בים, זה אין מספר, אין מה לעשות. אין מה לעשות. אז קורא פה דבר מחריד, קורא פה דבר שאתה, כתוב, והיה אם זרה ישראל. מה זה אם? אם זה מילת התניה. אתם חושבים שישראל לא זרו? הם זרו קבוע. מה הם יעשו? לא יזרעו, ימותו. לא קנו אוכל במקולת. למה כתוב אם? אם הכוונה שעם ישראל כל שנה יתלבט מחדש, שווה לי לזרוע? ממילא המדיינים יבואו ויקחו את כל אשר לי. יש הרגשה פנימית מאוד מאוד גרועה. ובאמת מגיעה עונת הקציר, וישחיתו את יבול הארץ את בואכה עזה, ולא ישור מחיה בישראל ועשה ושור וחמור. וזה קצת מוזר, וגם פסוק אי כתוב, ויבוא בארץ לשחטה. הם לא באו לארץ לשחטה, הם באו לקטוף. אז למה חוזר פעמיים הביטוי להשחית ולהשחית? זה שאלות שנמצא להם תשובות. ועיד על ישראל מאוד מפני מדיין, ויזעקו בני ישראל אל אדוני. כמו תמיד, חטא, עונש, זעקה אל השם. כמו תמיד. אז מה עושים באמת מול מדיין? תראו, זה לא נכון שלהם ולגמליהם אין מספר. איך אני מעיז להגיד לא נכון מה שכתוב בתורה? כי בתנ"ך בעצמו כתוב שיש להם מספר. יש להם מספר, אני מוכן להגיד לכם את המספר המדויק. זה בדיוק 135,000. איך אני יודע? אולי אני טועה קצת, אבל אני אגיד לכם בדיוק איך אני יודע. אני פותח בפרק הבא בספר שופטים, ושם ספרו אותם. בפרק ז', פסוק י' ב' כתוב, ומדיין ועמלק וכל בני קדם נופלים בהם כהרבה לרוב, ולגמליהם אין מספר, ככל שעל שפת הים לרוב. אז בינתיים חוזר על עצמו. אבל מתי סופרים אותם? סופרים אותם בפרק ח' פסוק י'. וזבח וצלמונה בקרקור ומחניהם עמם מחמשת כחמשת עשר אלף כל הנותנים כל מחנה בני קדם, והנופלים 120,000 איש שולף חרב. אז 15 פלוס 120 זה מספר, 135. אז למה כתוב שהם אין מספר? למה כתוב כדי הרבה וככל אשר שפת הים לרוב? יש מספר. 135,000 איש, נכון? למה כתוב פה אין מספר? ההבדל הגדול שקצת קשה לספור אותם כשהם זזים, אתם יודעים. הם מסתערים עליך בחרבות, קשה קצת לשבת באיזה עמדה ולספור אחד אחד. לספור את הגוויות שלהם זה הרבה יותר פשוט. כשהם מתים, אתה יכול לסדר אותם לפי הבטורים, ועד לדעת בדיוק כמה הם. אתם יודעים שהם לא היו אין סוף, אף פעם הם לא היו אין סוף. גם אם יש שם 15 מיליון, זה לא אין סוף. אני מתכוון לומר שהפסוקים בפרק שלנו הם מתארים תחושה סובייקטיבית, הם מסבירים מדוע עם ישראל לא נלחם. עם ישראל לא נלחם כי התחושה שלו היא תחושה של אינסוף. זה כמו הרבה, הרבה, או כמו חול אשר על שפת הים לרוב. גם לחול יש סוף. אבל זה מסות כאלה אדירות שמבחינתך אין הבדל כבר בין זה לבין אינסוף. תחושת שיתוק פנימית אוחזת בישראל, הם נמצאים במצב שאין מה לעשות. אין מה לעשות. זה נכון שאין מה לעשות? בטח לא נכון, יש מה לעשות. אנחנו עובדים בשני רבדים, ברובד הרוחני, אלוקים שלח מלא לכל דבר ונותנים קצת פתרון. אנחנו מנסים להבין את הרובד המעשי, איך זה מתבטא במציאות. בוודאי שיש פתרון. בוודאי שיש פתרון, ויש פה שתי פתרונות, שני רמזים שכתובים בו בתוך הפסוקים. שאלה ראשונה, צריך לשאול את עצמנו למה הם עשו את זה קודם. למה הם עושים את זה רק אחרי 40 שנה ששוקטת הארץ? שירת דבורה. אם באמת זו שיטה כל כך טובה, אם יש אין סוף נבדים, אין סוף גמלים, כולם שולפי חרב, הם שוטפים כסופה ולא מותירים דבר, למה הם לא עשו את זה? קודם זה שאלה יותר קטנה. מי אמר שהם היו מאוגדים קודם? מי אמר? שאלה הבאה שהיא יותר גדולה, זה כתוב את גבולות הפשיטה שלהם בפסוק ד', ויחנו עליהם והשחיתו את גבול הארץ, את יבול הארץ עד בואכה עזה. והשאלה הקטנה היא, עד בואכה עזה זה עד הסוף, עד עזה בלשוננו. למה הם לא נכנסו גם לעזה? מה רע בעזה? הטפוזים שלהם לא טעימים, מה יש בעזה? יש אדמה מאוד מאוד פוריה, כידוע, מאוד פוריה, נותנת את תנובת הארץ, אפילו בימינו, בטח אז כשכדור הארץ היה יותר צעיר בכמה שנים. אז אם למדינים יש שבאים אין סוף ותוקפים מקום מסוים, אז אין בעיה. למה הם שמים לעצמם גבול? למה? והתשובה היא מאוד פשוטה, נכון? מה התשובה הפשוטה? מה הבדל בין עזה? למה הם יצורים בעזה?
פשוטים.
שמה יש בפשטים?
מה יש בהם?
כן.
ברזל.
ברזל כבר נגמר מזמן, לפשטים לא היה ברזל, זה היה לכנענים. זה הסיפור של הפרק הקודם. בעזה יש שלטון, זה מה שיש בעזה. יש חמש צמי פשטים. אם יש אחד משלטון, אם יש מדינה, אם יש ריבונות, אז אין סוף גמלים, אין דבר. אז יש צבא מול צבא. אז למדיינים יש 135 אלף גמלים, ולפשטים יש נניח 80 אלף, לא משנה. אבל זה כוח מול כוח. לנו אין צבא, לנו אין מלכות, לנו אין מדינה, אין ריבונות, אין רשות שולטת. ולכן אי אפשר לגייס צבא, איזה צבא? צבא קבע, אפשר מה לעשות? אם המדיינים תוקפים את חצור, אז תושבי חצור ינסים להתגונן. אם תושבים, המדיינים תוקפים את יפו, תושבי יפו ינסו להתגונן. לעולם אין יישוב אחד בעולם שיצליח לעמוד מול מדיין. למדיין יש מלכות. יש להם שני מלכים, נכון? זבח וצלמונה. ושני שרי צבא נראה אחר כך בפרקים שקוראים להם הורה וזאב. יש להם מלכות, מלכות מאוד בסיסית. מלכות לא מפותחת, לא מתוחכמת. אבל יש מלכות, מלכות פרושת דבר שלא כל אחד עושה מה שהוא רוצה. יש משמעת, כולם מוכנים לקבל עול של מישהו אחד שמחליט להם. כשאתה מקבל עול של מישהו שמחליט לך, אז כל 135 האלה, כל 135 אלף האלה, נהיים דבר אחד. וכשהם נהיים דבר אחד, אין יישוב ישראלי שיכול לעמוד מולם. ובתוך הפסוקים יש מספיק רמזים שאם היית מעמיד ישראלי מול פלישתי, אז התוצאה הייתה ברורה לחלוטין. בתוך הפסוקים ברור שמדיין מתים מפחד, זה ברור. ולכן בהתחלה בהתקפות הראשונות, אז עם ישראל הלך לעשות לו מנהרות. הוא ראה כזה שטף אינסופי שהוא אומר, אוי ואבוי, הסיכוי היחיד שלי נצא זה מנהרה תת-קרקעית סודית שאף אחד לא מגלה את הבנים שלה. אומר מאוד, הם היו זמיותר, הם סתם מתחבים. אין סיכוי שהמדיינים יחפשו אחריהם. ולכן הם יוצאים להקים ומתחבים במקום הרבה יותר גלוש, זה המערות. ומהר מאוד הם רואים שגם זה מיותר. משום שאין סיכוי שהמדיינים יהיה אומץ להיכנס למערות, אז הם מסתפקים בהגנה מאוד מאוד מזערית. כשיש התקפה מדיינית, הם פשוט מפילים סביבם חומת כמה עצים, כמה גזי עצים, כמו שרש"י אומר, והם יודעים שהמדיינים לא יעזו לגעת בהם. זאת אומרת שהמדיינים מפחדים. אין מצב שהם ייכנסו לקרב חזיתי אם יוכלו להימנע מהם. הם לא נכנסים לקרב, הם פשוט גם רוצים להשאיר את העיקר הישראלי בחיים כדי שיגדל להם לשנה הבאה. איפה עוד רואים שהמדיינים מפחדים? וישחיתו את יבול הארץ. ויבואו בארץ לשחטה. מה פתאום משחטים? הרי יש לכם עם פרייר שמגדל לכם תבואה, תבואו בנחת, תקצרו. למה הם משחיתים? משחיתים, פחות או דבר שזה התנהגות קודם כל מפוחדת, אין להם זמן לקצור בנחת. הם עוקרים וקוטפים וחוטפים מה שהם יכולים, ובעיקר פוגעים משום שהם לא חושבים לשנה הבאה. כל שנה בעיני מדיין היא מפתיעה, היא ניסית. איך זה יכול להיות שהישראלים לא מגיבים? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? הרי מה הסוד ההצלחה המדיינית? זה שהם מלכות. אז יאללה תקים, למה הם לא מקימים מלכות בחזרה? המדיינים לא חדרו קודם כי היה שם שלטון, סיסרא שלט בעמק. סיסרא שלט בעמק ישראל עם רכב הברזל שלו. וזה אומר שמספיק מישהו כמו סיסרא כדי שהמדיינים לא יעזו להיכנס. מספיק שלטון פלישתי כדי שהמדיינים לא יעזו לתקוף. אין סיסרא, אז נוצר מסדרון, ואקום כזה, והמדיינים פולשים דרכו. הם בהתחלה נכנס אחד בלי כוונה, אחרי זה נכנסו שניים, אחרי זה קצת נועזים, לאט לאט הם ראו שוואלה טיול שנתי. הם באים בשטף. הם היו בטוחים שישראל יסתמו את הפרצה הזאת מהר מאוד, אבל את הדמתם זה לא קורה. וכל שנה הם מלאי חרדה, זה ברור, הם באים לשחט. למה לכם לשחט? שנה הבאה, אל תהרסו את המטעים, אתם צריכים לקטוף פירות גם שנה הבאה. אבל הם מפחדים. עם ישראל מהר מאוד מבין שהם מפחדים, אבל אין לו מה לעשות. אין לו מה לעשות. אז למה אין מלכות? למה אין מלכות? שאלה גדולה שעומדת ברקע. והיד אני אסתם את המדיון, תראו, הפסוק ולא יש שום אחד בישראל וסבל שם החמור, הוא לא פסוק אובייקטיבי, הוא פסוק סובייקטיבי כמו ששבות פעמת אנחנו. זה ברור שנשארו בעם ישראל בהמות. איך אנחנו יודעים שנשארו בעם ישראל בהמות? משום שבפרק עוד כמה פסוקים, גדעון מקריב, מה? גדי עיזים, ואחרי זה גם פר. יש לו בבית גדי עיזים, ויש לו בבית... גדי זה גדי צעיר, שהמליטו אותו לא בזמן, זה לא איזה אחד ששרד ממי קדם. זאת אומרת, יש זכר, יש נקבה, יש שני פרים בבית של גדעון לפחות. זה לא שאין אוכל, זה תחושה של אין אוכל. תחושה, תחושת מסכנות. מצב בישראל תחושת מסכנות מאוד מאוד עמוקה. ואז עם ישראל זועק לאשם. ואי כזעקו מי ישראל עוד נעל לדעות מדיין, פה יש פסוקים שאני לפעמים מלמד אותם לפני פסח. זוכרים משהו כזה? אז נעשה את זה זריז זריז, בסדר? אבל בכל אופן, התוכנית הרגילה של זעקה, גאולה, זעקה אל השם, השם הקים מושיע שגואל את ישראל, פה היא קצת משתנית, כי בעקבות הזעקה, וישלח השם איש נביא לבני ישראל, היום להם, כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי העליתי אתכם מצרים, הוציא אתכם מבית עבדים. הנביא אומר שלושה פסוקים, ובשלושת הפסוקים האלה לא קורה שום דבר, לא נראה רצף. זאת אומרת, בכל מקרה אחרי שיש זעקה, אז השם מקים מושיע. את עתניאל בן כנז, את אהוד בן גרה, את ברק בן אבי נועם, נראה בהמשך עוד. פה, השם שולח איש נביא חסר שם, וזה לא מתפתח לשום מקום. זה נעלם איפשהו. אבל האיש הנביא אומר להם, לא נותן להם עצות טקטיות, לא נותן להם עצות פרקטיות, אומר להם מה? אומר להם לקבל מלכות שמיים. הוא אומר להם, אני יכול להציל אתכם מצרים, אני יכול להציל אתכם מכל לוחציכם, אבל אתם צריכים לא לראות את אלוהי המורה, ואתם לא שומעים בקולי. זה דבר שעם ישראל יודע לבד, לא כי הוא זורק אל השם, נכורה. הם לבד יודעים שהם לא בסדר שהם זורק יראים או עובדים את אלוהי המורה, לא שמעתם בקולי, זה נגמר, נגמר ונעלם, ועכשיו בעצם אחרי הנביא, נחזור אל הנביא, אנחנו מגיעים לגואל האמיתי. לא כתוב ביעקב השם להם את גדעון בן יואש. זה גם בצורה אחרת. ויבוא מלאך אדוני וישב תחת האלה אשר בעופרה של יואש אבי יזרי, וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. נכון, אמרנו שגדעון בנו חובט חיטים בגת, יש לזה שני פירושים בגת, כמו שאתם זוכרים, גת זה מקום שבו דורכים ענבים בשביל לעשות יין, או זיתים בשביל לעשות שמן, לא חובטים חיטים בגת, זה כנראה בכלל לא ליד, את הגת שמים בקצה המטעים והקרמים, חיטים חובטים בגורן, בכלל לא חובטים חיטים, למה אכבות אותם, מה הם עשו לך? דשים חיטים, למה הוא חובט אותם? משום שכנראה הפתרון היחיד שהיה לעם ישראל מול המדיינים זה להקדים את הקציר, להקדים את הקציר, לקצור ולקטוף את התבואה לפני שהיא בשלה, כדי שהמדיינים לא יספיקו לבוא ולקחת אותה. אז קודם כל זה חכם בכל מקרה להסתיר את התבואה במקום שהמדיינים לא יחפשו. מהר מאוד לוקחים את כל החיטה ורצים איתה לתוך מטעי הזיתים. המדיינים לא יעשו חיפושים, אין להם זמן, אבל מעבר לזה צריך לחבוט אותה גם, לחבוט אותה בגלל שהיא תבואה בשלה, לא צריך לחבוט. תבואה בשלה אתה מגיע בהקטק, היא פריחה מאוד, היא יבשה לגמרי, השמש חימה אותה, היא בצל הזהב. אז מגע קל, כשאתה קצת דורף על זה, זה נשבע, ואז הקש נפרד מהגרגירים. רק צריך להרים את התערובת לרוח, והרוח תעיף את הקש, הגרגירים יפלו. פה אי אפשר לעשות את זה, כי זה רך, זה ירוק, זה רענן. הדרך היחידה לרסק את התבועה, להפריד אותה מהגרגירים, זה לחבוק אותה. לתת לה מכות, רש"י מסביר שזה בכלל לא היה בגת. והגת זה הכלי שבעזרתו חבטו את החיטה, זה קורות בית הבד. בלשון חז"ל לגת קוראים בית בד. בבית בד יש מקל, גזע עץ, מאוד מאוד עבה, שאיתו היו משתמשים כדי למעוך את הסלים של הזיתים, שלאט לאט השם נמציא. אז גדעון לא מחזיק את את המקל הזה, קורת בית הבד, ואיתו הוא מכה את החיטים. איתו הוא מכה איתו חובט, אין ברירה, צריך משהו מאוד 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 עוצמתי, ועל זה המלאך אומר לו, השם לך גיבור החיים. השם לך גיבור החיים, כי כל הכבוד לך ככה, אני מסביר, שאתה מסוגל להרים כזה קורה, כזאת קורה, להרים אותה ולהוריד אותה ולחבור, זה מעיד על... על עוצמה מאוד עליונה. אבל רגע, לפני שאני ממשיך עם הסיפור בגדול, אנחנו אמרנו שהנביא אומר להם שהבעיה היא שאתם לא צדיקים, הבעיה היא שאתם לא עובדים את השם, נכון? אתם יראים את נהל האמורי, תחזרו בתשובה, וכל יפסים, תחזרו בתשובה. הנביא לא נותן להם פתרון בשטח, הנביא לא נותן כלי מעשי. הוא לא אומר להם תעשו כך ולא תעשו אחרת. ואנחנו חושבים גם שאמרנו די פשוט לעלות על הבעיה. הבית תתארגנו, במקום שהאופרה תתקוף לבד ושילה תתקוף לבד או תתגונן לבד, תתארגנו, תבחרו מישהו, הרי זה 7 שנים, זה מספיק זמן, תבחרו מישהו ותתנו לו את, את יכולת השלטון, תקחו איזה מועצה, גוף, לא משנה, והם יגייסו צבא קבע, ואז אנחנו יודעים מראש שבאביב הבא המדיינים, המדיינים יקבלו, צבא מוכן לקראתם, נכון? וזה לא מתמטיקה גבוהה, זה לא איזה כישרון מדהים. כשכל האזור עובר למשטר מלוכני, במשטר, אז ברור שמי שנשאר לי משטר הוא חלש, ברור. ברור שכל תרבות, כל חברה אנושית שהיה בכוחה להקים ריבונות, היא הקימה ריבונות, כי זה לא נעים להקים ריבונות, למה זה לא נעים? כי משטר, גם עליך יש יותר, החוק גם אתה צריך לשמור, ולא תמיד אתה מחוקק. כשאתה מקים מלכות, אתה מאבד הרבה בחירה חופשית. המלך גם הכריח אותך להתגייס, המלך גם לוקח ממך מיסים, נכון? נכון, אבל לכל חברה אנושית, אני לא חושב שמוכרת חברה אנושית אחת, שהייתה לה את הבגרות, את היכולת ליצור ריבונות, והיא לא יצרה את זה. משום שריבונות מעניקה אין ארוך יותר ממה שהיא לא קרחת. משום שכמה מיסים, אני יודע, סטלין הצליח לעשות לה יותר גרוע, אבל אלה מקרים נדירים מאוד. ריבונות היא כמה שהיא לוקחת, היא נותנת הרבה יותר. משום שאת המיסים, חלק גדול מהמיסים באמת המלך משתמש אולי בשביל הפינוק שלו. אבל מיסים אי אפשר, כשאין מלכות אי אפשר לסלול כבישים. כשאין מלכות אי אפשר לארגן מפעלי השקיה גדולים. כשאין מלכות כל הדברים שבשביל לשפר את איכות החיים, צריך בשבילם כוח עבודה אדיר של המון המון אנשים, ורק ביחד זה יעבוד, צריך מישהו שלי, צריך מישהו שיקבע כמה אם אתה נותן וכמה אם הוא נותן, ושטח אדמה, צריך מישהו שיהיה לו כוח בשביל לתקן כבישים, צריך מישהו שיהיה לו כוח הפקעה. וכוח שלטון, ויפקיעו גם לך, יפקיעו גם לאחרים, בוודאי שאתה מפסיד. אם אין כוח ריכוזי, כוח שיש, אין משפט, לא יכול למשפט, לא ישפטו אותך, גם לא ישפטו את שאר הגנבים והשודדים. זה ברור שמערכת דין, מערכת משפט, מערכת כלשהי, אין אנשים מומחים בלי משפט, אין אנשים מקצוענים בלי ריבונות. אין אנשים שמישהו יכול לשלם להם כדי שמה, שיהיו מקצועיים בתחומים שאנשים צריכים להם, כל אחד דואג לעצמו, צריך להביא אוכל לילדים שלו כדי להקים אנשים כאלה, לוחמים מקצועיים או כהנים, או. בכל תחומי החיים, אנשים שיכולים, מישהו יממן אותם כמה שנים טובות כדי שהם יתפתחו בתחומי החיים כאלה שכולם צריכים אותם, מהנדסים, אפילו רופאים רציניים, זה אנשים כאלה שצריך מישהו שגובה מיסים מכולם ויכול לממן אנשי מקצוע, חברה קריאה של חומרים נדירים, מפעלים מתוחכמים, לא מדבר על בניית אנדרטאות ודברים כאלה, לצאת לכיבושים בכלל, וזה ברור שאי אפשר לעשות בלי מלוכה, אז למדיינים יש מלוכה, ולפלישתים יש מלוכה, וכל מי שזז באזור יש מלוכה, ועם ישראל שהוא עם הרבה יותר מתוחכם כנראה מהעם הרבה יותר עשיר במובן האישי, לא במובן הכלכלי, ממדיין, אתם רואים שמדיין מתנהגים בפחד, רואים את זה כאן ברמז, בהמשך נראה את זה הרבה יותר מפורש, מדיין חושבים שעם ישראל הוא הרבה יותר משוכלל מהם, זה אחרי השירה, אתם זוכרים שכבר העמקנו מאוד בקשר שלנו לארץ ישראל, בקשר שלנו לעצמנו, עם ישראל מאוד מאוד מתפתח, ומשום מה פה הוא נשאר תקוע 7 שנים, והמלאך, הנביא שמגיע, אומר בא להם, לא נותן להם את ההרצאה הנחמדה שלי, במקום להגיד את הפתרון, הוא אומר אתם לא עובדים את השם, וזה הם ידעו לבד, נכון? למה הם לא עבדו את השם? זאת השאלה הגדולה. אני עוד פעם, אני כבר נע ככה, לא לפי הסדר בפרק שלנו, אני נע במבחן של פרק ז', במבחן המפורסם, שגדעון עושה ללוחמים שלו. גדעון לוקח 32,000 איש, מתוכם עוזבים 22,000, נשארים 10,000 בפרק ז' פסוק ד'. והיום אנשים מגידון עוד האמרה ועורד אותם אל המים ויצרפנו לך שם, והיה אשר אמר אליך זה אלך איתך, הוא אלך איתך, או שאומר לך זה לא אלך אם אנחנו לא אלך. מעניין, כי אמרנו שהפתרון הטקטי זה לארגן צבא גדול. גדעון מארגן צבא גדול, הצליח לגייס 32,000 לוחמים, הקדוש ברוך הוא מתוך זה מפזר כמעט את כולם, משאיר 300 לוחמים. לכאורה זה גם הפוך מכל מה שאמרנו. נכון? זה משהו ניסי כזה, 300 לוחמים, נכון? אם אתה רוצה להגיד לי שהפתרון הוא להקים ריבונות, ובעזרת 32,000 לוחמים זה יספיק, כנראה זה יספיק. לא, הקדוש ברוך הוא אומר עוד האמרה, והוא עושה את המבחן הידוע, נכון? ויום השם גדעון כל אשר ללא כלשונו מימן כאשר הלא כלב תציג אותו לבד וכל אשר יכרה על ברכיו לשתות. ואם מספר מייקים וידם מלכיהם 300 איש וכל יתר עם קראו לברכיהם לשתות מים. ויום השם גדעון 300 איש המלקים הושיעותכם ונתתי את מיליון בידך וכל העם ילכו איש למקומו. מדוע? מה היה בהם? מה היה בהם במבחן הזה שעשה סלקציה שהחליט מי כן יבוא עם גדעון ומי לא יבוא עם גדעון? אז יש כל מיני הסברים. פעם מישהו הסביר לי שמי שקורע על ברכיו ומלקק מים מהמעיין זה אדם שאין בו זהירות. הלוחמים האמיתיים היו דרוכים כאלה, גם בשעה שהם שותים הם לא חושפים את הגב שלהם, הם מתבוננים בזהירות לכל הצדדים ושותים מים. יכול להיות כל מיני אפשרות. אני קורא במדרש, מדרש תנחומה, מה היה הבחירה? אומר המדרש, אותם שקראו על ברכיהם לשתות, רוצה ולא רוצה, היו משתחווים לבבואה שלהם. רוצה ולא רוצה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ב-300 איש המלקים הושיע אתכם, מאותם שלא השתחוו, עמדו אלה עליהם. זאת אומרת, מי שהשתחווה, בעצם זה לא משנה אם אתה קורע מברכיים או אתה מלקק עם הידיים. זה לא משהו בתנוחה, זה משהו אחר. כשהם באים לשתות בתוך המעיין, אז הם רואים את הבבואה שלהם, בבבואה שלהם זה מאוד קצמם. נכון? וכשהם ראו את עצמם, אז רוצה ולא רוצה, היו משתחווים בבואה. הייתה עבודה זרה מיוחדת כזאת. האלים שלהם היה המראה הנשקפת להם, דמותם הנשקפת להם מהמראה. שהייתה בתוך המים. דיברנו על זה קצת עם הנזיר, נכון? לא היו פה יותר מדי אנשים מאז. ביום שישי. אבל עבודה זרה משונה, נכון? מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה להתייחס לאיזה כוח בטבע בתור מקור השפעה. לשמש, לאל הים, לאל האהבה. כוחות שקיימים בטבע, אבל לייחס להם משמעות. כסף, עורכי דין, יחסי ציבור. קריירה, לא משנה, לוקחים משהו שבאמת יש לו כוח בחיים ומשתעבדים אליו, מאבדים את הראש, שולחים את אלוקים, עסוקים רק בו. זה עבודה זרה במובן שאנחנו מכירים, יוצרים כל מיני סמלים שמסמלים כוחות בטבע או כוחות בנפש, נכון? מה זה להשתחוות לבבואה שלהם? מה זה להשתחוות לבבואה שלהם? אז כמו שאמרנו בפרשת נשוא, להשתחוות לבבואה שלהם זה סוג של להיות מאוהב בעצמו. הדור הזה, תראו לך ביטוי של המדרש, אותם שקראו על ברכיהם, רוצה ולא רוצה, היה משתחווה לעבודה זרה. מה זה רוצה ולא רוצה? מה זה רוצה? רוצה ולא רוצה? זה בכלל לא מעניין עוד אם אתה רוצה ולא רוצה. זה, אין לך בחירה חופשית בכלל. מי שקורא על ברכיו ורואה את עצמו, לא יכול לא להשתחוות לבבואה שלו. בעצם 300 המלקקים, אתם יודעים למה הם לא קראו על ברכיהם? כי הם ידעו שאם הם יראו את עצמם, אז זה עבוד להם. וזה לא כאלה שבפוקס לא עבדו עבודה זרה. מה פתאום? האם היום שם? זה כאלה שכל הכוח הם היו מלא, היה בהם סיבור פנימי מאוד גדול, הם שייכים אותו דור. זה דור כזה שרואה את עצמו, כל אחד רואה את עצמו ונגמר הכל. רוצה ולא רוצה. הוא כבר במקום אחר. הוא לא יכול לעבוד את אלוקים. וכשהנביא אומר לנו, לא שמעתם בקולי, כלומר, אם לא תראו את אלוהים, אומרים לשמרים בקולי, זה לא תמיד פילוסופיה. לאיזה מפלגה תצביע? זה משהו בנפש, משהו מערכי הדת. יש משהו בדור הזה שלא מאפשר לו להתגבר על העבודה הזרה המשונה הזאת, של בבואה. שוב, מה זה בבואה אמרנו? בבואה זה מי שרואה את עצמו ולא יכול להעתיק את מבטו מרוב יופי. באמת, אני מנסה לומר שבאה שירה וכיפרה על הכל, פרושו של דבר, שמבחינה אישיותית, עם ישראל, אחרי כל כך הרבה שנים בארץ, הצליח לגדל. הצליח להצמיח דור אדיר. דור שכל אחד מהפרטים שלו הוא ברמה מאוד מאוד גבוהה, דור מאוד איכותי. דור שכל אינדיבידואל בנוי בצורה מאוד מרשימה. נפתח כבר השקעה עם מערכות חינוך מאוד מפותחות, מערכות תרבות מאוד משוכללות, מערכות, כל מערכות החיים. אתם זוכרים? זה שניצחנו את ישראל, פירושו של דבר שאנחנו כבר הרבה אחרי דבורה, אנחנו מצוד הברזל עמדנו, לא הברזל הטמון בארץ, הברזל הטמון בנו, אנחנו כבר יודעים לשיר שירה. זה דור כזה, דור שבאמת עמוק 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 משלח את השורשים פה בארץ, וצומחים גידולים מאוד יפים. מי שרואה את הבבואה שלו, מי שעומד מול האישיות הפרטית שלו, אמרו שיש אנשים משועממים. יש אנשים שמסתכלים בראי ומבקשים שתעביר עמוד, נכון? יש אנשים שמסתכלים בראי ולא מאושרים ממה שהם רואים, ואם זה נחמד, לפעמים הולכים לאיזה מכון, לאיזה ראי קצת יותר נחמד, יכול להיות. יש כאלה, שוב, הראי לא צריך להיות ראי מזכוכית או ממים. זה להיות עסוק בעצמך. למי זה קורה, זה שהוא מתאהב בעצמו? זה אנשים יפהפיים, לאו דווקא ויזואליים גם. זה מצליחנים מאוד, זה כישרוניים מאוד, זה יצירתיים מאוד. זה אנשים שיש עליהם חבל על הזמן, רוצה ולא רוצה, הם לא רוצים. הם לא רוצים. אבל הם נשבים בקסמי עצמם. הם נשבים בכבלי או בקסמי ההצלחות שלהם, השאיפות שלהם, מה הם יכולים לעשות. הם לא סתם אנשים בינוניים, אפורים, משעממים כאלה, ממש לא. הם אנשים שיכולים לספר לעולם הזה דברים גדולים מאוד, ולייצר, ולשנות. זה אחד הדברים הגדולים שמפריעים למה? שמפריעים למנוחה. אנחנו נפגוש את זה בבן של גדעון, אותו דבר. משל יותם, זה בערך משל יותם, נכון? כשמבקשים מהמלך להיות מלך, אז מחזרים, הלוך הלכו עצים להמליך עליהם מלך, אז נגשים אל הגפן ואל הזית ואל התמר, ושם זה הרבה יותר מורכב למשל יותם, כי שם מחפשים מישהו שיסכים להיות מלך, להפסיק להיות עסוק בעצמו ולתת את כל ברכתו להיות מלך. אז העצים אומרים, שמע, אני מביא הרבה ברכה לעולם, נכון? חדלתי את שמני, חדלתי את מתקי, יש לי פה תפקיד, יש לי פה שליחות. היחיד שאין לו פה תפקיד ואין לו שליחות זה האתד, הקוץ. הוא פנוי להובלם, שעמם לו, לא מחפש תפקיד יותר טוב. החיים שלו היו אפורים, סוף סוף הוא יכול לעשות משהו מרגש. אבל אנשים רציניים לפעמים, הרבה פעמים לא רוצים להתלכלך, לא רוצים להיות עסוקים בעצמם. פה אני מדבר על משהו הרבה יותר יסודי, עוד לא הגענו שם למשל יותם. פה אני מגיע לזה שאנשים לא רוצים שמישהו אחר ימלוך עליהם. דייך לומר, אני לא רוצה למלוך, בטח שאני רוצה שימלכו עליי. זאת אומרת, אתה מסתכל בעצמך ורואה כזה יופי, באמת כזה יופי, לא אנשים מפנטזים, לא אנשים שיגעון גדלו, באמת אנשים איכותיים מאוד. אנשים שעם כל זה שמדיין הם כדי הרבה לרוב, וגם עליהם אין ספר, אז ברור להם, מהר מאוד הם עולים על זה שמדיין רועדים מפחד. באמת אנשים עם עצמות, באמת אנשים עם יכולות. ולדור כזה שרואה את הבבואה שלו, והוא רואה את הבבואה שלו, זה לא בשליטתו. באמת הדמות הניבטת אליהם היא בעלת יופי מרהיב, אישיותי, לא הטלטלים שלו היו מונחים בזווית הנכונה, אישיותית, זה דבר שאי אפשר לעמוד בפניו. דור כזה זה לא יעזור שיגידו לו תקים ריבונות, קשה לו, למדיינים קל להקים מדינה, קל. כי למדיינים ברור מה המחיר ומה הרווח, מה אתה משלם ואיזה מוצר אתה מקבל בחזרה. אז בסדר, במקום לשדוד כפר לבד, הוא צריך לקבל כמה פקודות, מזבח וצלמונה יכול להיות, אבל תמורת זה הוא חומס את כל התבואה של עם שלם, של עם ישראל. אז השיקולים פה, מה הפסדתי, מה לא הפסדתי, הם גדולים מאוד, נכון, אתה עומד ביורד, אבל בזכות זה אתה יודע שלא כל הכבוש הוא פקק אחד גדול. אז בזה לא צריך אינטליגנציה גבוהה, לא צריך שיעות יותר מתוחכמת כדי לשתף פעולה עם החוק, גם שהוא דובר לכם מחירים. וגם פלשת הסכימו להקים מנוחה, אבל ישראל לא מסכים להקים מנוחה. ודווקא בגלל ש... אני אנסה לומר שמי כאן והלאה, יהיינו שושלת שופטים, שמוניחה, עד עכשיו לא עסקנו במנוחה בכלל. עד עכשיו לא הייתה שאלה של מנוחה. מנוחה זה סוג של בגרות, מנוחה זה סוג של גיבוש הכוחות. מנוחה לא נולדים מנוחה, מנוחה זה כמו קבלת המלכות שמיים, שאתה בגיל י"ג יום אחד, או יותר מבוגר, זה הכיוון של מלוכה. קודם כל, השנים הראשונות, כולל דבורה, קרוב ל-200 השנים הראשונות, זה שנים שבהם אנחנו צריכים להכיר את עצמנו, זה שנים שבהם אנחנו חושפים את מה שטמון בנו, לומדים להבין מה השם רוצה מאיתנו, באמת לומדים להקשיב לארץ. זה בא עשירה וכיפרה על הכל, זהו, מאחורינו. עכשיו צריך להתחיל להתארגן, עכשיו צריך להתחיל להתאחד, עכשיו צריך להתחיל לעבוד על הביחד, אבל הביחד הזה לא יכול להיות ארגוני. זה לא יכול להיות ביחד טכני, זה לא יכול להיות לבוא מישהו להגיד לנו, תשמעו זה יותר יעיל. עם ישראל לא רוצה להיות יותר, הוא רוצה לחיות. יכול להיות שהברירה לפעמים תהיה מה? להקים מלכות. אבל לפעמים להקים מלכות, אתה מרוויח משהו, אתה משלם איזה מחיר הרבה יותר כבד. שוב, אם הברירה היא כלכלית, אז אתה מקים מלכות, משלם מחיר כלכלי, ואתה תקבל כלכלה בחזרה, מקסימום הפסדת קצת כסף. אבל פה לא מדובר, פה מדובר על מחנק של קורות חיים. מדובר על אנשים כאלה ששוב, שככה מדרש אומר, רוצה ולא רוצה להשתחוות לבבואה. אין אפשרות שלא להשתחוות לבבואה בדור כזה. אז אני לא יודע אם בפועל זה היה מוגדר כמו עבודה זרה במובן ה... אני לא יודע בכלל מה זה מוגדר כמו עבודה זרה, מה עובר לראש באדם שעובד עבודה זרה. אבל זה התנתקות מאלוקים. האינדיבידואל כל כך, כל כך, כל כך חם ועשיר ויפה, שקשה מאוד למחוק את עצמי. זה נשמע כמו להתבטא, להתכופף למערכת הארגונית. ומעולה לעמוד מול השם. אני חוזר לגדעון, בסדר? למה השם בוחר רק בו? אז יש את הסנגוריה שגדעון מלמד על בני ישראל, מה שאני מעביר בשום לפני פסח. נעזוב את זה רגע, אני עכשיו לא רוצה לדבר על זה, אני רוצה לדבר דווקא על הוראות הפעולה שהמלאך נותן לגדעון. ויהי בלילה ההוא ויאמר לו אדוני, קח את פר אשר אשר לאביך ופר השני שבע שנים, והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך ואת אשר אשר עליו תכרות. ובנה את המזבח לאדוני הלך על ראש המעוז הזה במערכה, ולקחת את הפר השני ועלית עולה ויצא אשר אשר תכרות. גדעון בן יואש, מתברר שאבא שלו הוא מחתית הרבים. אבא של יואש הוא כומר של עבודה זרה, כך כתוב בפסוקים, חז"ל ודאי מבינים את זה ככה. הוא אדם מסובך מאוד. למה אני אומר שמחתית את הרבים? משום שכל בעצם בית העבודה זרה הרשמי של היישוב אופרה, שזה כנראה ממש לא איפה שאופרה שלנו. אופר זה טייב, טייבה בערבית, זה צבי, קווי עבדי, זה מבן הערמית. אז כל מקום שקראו לו טייבה או משהו כזה, אז תרימו לאופרה. איפה אופרה המקורית יושבת? האם מהגבוהות של תמר בטוחים שזה שם? יכול להיות שהם צודקים. אם זה גדעונים, נכון? אתם מכירים את ה... גבוהות מזרח על תמר. אני לא כך יודע, אבל אני יודע שיש מזבח בעל, יש אשרה, ויש פער שבע שנים. אני אראה בהמשך הפסוקים שזה בית התפלה, בית העבודה זרה של אופרה. בעצם יואש תורם על חשבונו, זה אשר לאביך. את כל הסלמנים, זה מזבח, זה אשרה, וזה פער שבע שנים, שבע שנים אתם זוכרים אותם, וזה זה שבע שנים שעם ישראל עושה את הרע בעיני השם, זה בדיוק מקביל לרגע שבו יקדישו את הפער הזה. כן, אז תיקח את כל הדברים האלה שהוא אומר, ותהרוס אותם. ויקח גדעון 10 אנשים מעבדה, ויעש כאשר דיבר אליו אדוני. ויהי כאשר ירא את בית אביו ואת אנשי העיר מעשות יומם, ויעש לילה. הוא עשה את זה בלילה, והוא לא עשה את זה בשקט. למה הוא לא עשה את זה בשקט? כי אין אף אחד שימציא בינתיים שיטה לכרות עץ בשקט, נכון? עוד אין לנו מסורי לייזר כאלה שעוברים חרישית בגזע. זה בטח לא היה בתקופה של גדעון. צריך 10 אנשים לעשות את זה, זה 11 אנשים, אתם זוכרים שהבחור חזק מאוד. זה מפעל לכרות עץ. שמעו את המהלומות היטב היטב בתוך כל אופרה, את החבטות של הברזל. לא בטוח שהפר גאה גאיות של שמחה כשבאו לשחוט אותו, וגם את המצבה שהיו צריכים להרוס. זה עבודה להרבה זמן שגדעון עושה את זה. זה שהוא ירא מעשות יומם ויעש לילה, זה לא כל כך משכנע אותנו שאנשי אופרה לא הבינו מה קרה, וישכימו אנשי ערב בבוקר. והנה נוטץ מזבח הבעל והאשרה אשר עליו קורת, ואת הפר השני העלה על המזבח הבנוי, ואמרו ישראל, מי עשה הדבר הזה? והדרשו וקשו ויאמרו, גדעון בן יואש עשה הדבר הזה. אז אנשי אופרה קמים בבוקר, הנה הפתעה, 3 הפתעות. מזבח הבא והשער של המקורת, ואת הפר השני עולה המזבח המנוי, הרסו להם את כל הדברים הכי יקרים להם מראש, נכון? הופתעו לגלות. השאלה של הפסוק הפחת היא המילה הראשונה. למה כתוב וישכימו? מה זה מעניין אותי באיזה שעה הם קמו? למה זה רלוונטי בכלל לדיון? משום שמה שאמרתי מקודם, ברור שבלילה הם ידעו טוב מאוד שקורה משהו. אם 11 גברים עובדים בלילה, הם הבינו טוב מאוד שקורה משהו, ובשנייה הראשונה שהם יכולים לצאת מהבית, הם יוצאים מהבית. תראו את זה הרבה פעמים בתנך, נכון? זריזים משכימים מצוות, כתוב וישכים אברהם בבוקר. זה עובדה שמלמד אותך משהו, אבל פה זה לא איזה מצווה גדולה. הם התעוררו עמוק עמוק בתוך הלילה, הם כבר ערים ב-2-3, הם רק לא יוצאים מהבית עד הבוקר, והם לא יודעים מה זה, נכון? מי עשה הדבר הזה? וידרשו ויבקשו ויאמרו. זה סדר המילים שצריך להיות כתוב? מה צריך להיות כתוב?
ויאמרו.
ויאמרו?
לא, וידרשו ויבקשו.
תמציא איזה מילים. ויאמרו, מה זה ויאמרו? וימצאו. וידרשו ויבקשו ויגלו, נכון? וידרשו ויבקשו וידעו, מה זה ויאמרו? מה זה ויאמרו? הם ידעו מההתחלה שזהו, זה מה שהם מנסה לומר. הם מהלילה ידעו שזהו. הם משחקים אותה כאילו עם ראש קטן, הם משחקים אותה כאילו הם לא מתעוררים. הם מרגישים גרוע, הם מבינים שמשהו לא טוב קורה. וכל אחד מקטין שם ראש, ובבוקר כשהם יוצאים, אז אומרים, מה? מי עשה את זה? כן, והדרשו והבקשו, ואז הם אמרו מה שכולם ידעו מראש. שגדעון בן יואש עשה הדבר הזה, איך אני יודע? גם בגלל שכתוב בפסוק למד, ואמרו אנשי אל יואש, עוצר את בנך וימות, כי נתן מזבח הבא, אחד השעות שלו, כל אנשי מקיפים את הבית. נעשה פה פשע רציני. הם אנשים שעובדי עבודה זרה, מישהו הרס להם כבר, מי קרן הכל, תוצר בנך וימות. אז איך יואש מתגונן? יואש היה צריך להגיד, מי אמר לכם, זה שקרנים, זה לא הבן שלי, מה פתאום? יואש אומר, טיעון שאין אדם בעולם שיקבל אותו, נכון? ויום יואש שכל אשר עמדו עליו, ואתם תריבו לבית, אתם תושיעים אותו, אשר יריב לעומת הבוקר, אם אלוהים הוא יריב לו, וינתת מזבחו. מה יואש אומר? אם הבעל אמיתי, תנו להסתדר לבד, נכון? מה אתם עושים את החשבון שלו? הבעל הוא זה שאתם סומכים עליו, בוטחים בו, הוא מגן עליכם כדרכם, יטפל לבד במי שעשה לו את זה. אתם מסכימים שאין אדם בעולם שאני מקבל את התיאור הזה, נכון? אם חלילה, חלילה, חלילה וחס, מי שהיה פוגע בדברים הקדושים לכם, היית אומר, עזור אותך, תן לי אלוקים משלם את זה. לא תיאור, אתה לא מתחיל את זה. שעוד זה נכון שאלוקים משלם את זה. אבל זה נכון שאם יש לך איזו מחויבות לאלוקיך, ואחריות לאלוקיך, אז מדי שאתה מקדל לכבודו. ועשו את הנורא מכל, אין יותר גרוע מזה. את הפר שהוקדש לעבודה זרה שחטו, את המזבח, את האשרה הרסו, את המזבח ניצו, מה זה? זה החילול הקודש מבחינתם הכי 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 נורא שיכול להיות. הטיעון הזה לא מחזיק מים, לא מתחיל בכלל. אתם צריכים גם לתאר את האווירה. אנשי אופרה חרדים, קרה דבר מזעזע מבחינת עולם רוחני. הם מבקשים ומוצאים את הראשי מקיפים, תדמיינו משהו לינץ' כזה, נכון? משהו כמו שמזכיר את האנשי העיר שנסו בו על הבית בסדום. גם הוא מנסה לשכנע שם, לך תשכנע, זה אנשים שבחמת זעם פגעו באלוהים, הולכים לנקום, לך תנסה לשכנע, זה לא עובד. והגיע פתאום פה יואש זורק איזה פסוק, ואיך שהם כולם סופגים את זה. כל טוב.